הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הקבינט עם בנימין ליפקין.
לאחר כל המחזות האזויים והבלתי צפויים של הפוליטיקה הישראלית, השבוע התברר כי תמיד עוד ניתן להפתיע. מסיבת העיתונאים המשותפת של בוז'י הרצוג ושל ציפי לבני סיפקה את התחנה הפוליטית הרביעית במספר, שבה חונה שרת המשפטים לשעבר בתוך פחות מעשור. מפלגת העבודה הזדרזה לקפל את השם שלה לטובת שם נוצץ חדש, המחנה הציוני. בתווך יש מי שכבר עמל על צירופון למפלגה החדשה של עוד אדם, העונה לשם שאול מופז. מסתבר שיש אדם כזה, הוא אפילו היה רמטכ"ל לשעבר וגם שר ביטחון. האלקטורט שהוא מביא באמתחתו לא ברור, אבל את הכסף, את מימון הבחירות, הוא מביא גם מביא. וכמו בסיפור הילדים על הסבתא שבשלה דייסה, למי לא נשאר? ליאיר לפיד, שנותר לבדו עם צפי למספר מנדטים חד ספרתי. בתווך, נתניהו אמנם רושם ניצחון בפריימריז של הליכוד, ומצליח להביא גם לדחיית הבחירות הפנימיות וגם לשריונים כרצונו, אבל מי ששומע את הקול שלו מריח את האווירה, אינו יכול שלא להיזכר בימים של 1999, כשהתקשורת כולה קמה עליו לחלותו. הערב הזה האורח באולפנינו הוא יושב ראש סיעת יהדות התורה, חבר הכנסת הרב מנחם אליעזר מוזס. לצידי הרב יוסף שווינגר.
ערב טוב.
אני בנימין ליפקין, העורכת הראשית אסתי פלד, על הטכניקה מנדי אור. ערב טוב, גוט יום טוב אומרים אצלנו בחב"ד, היום זה
ראש השנה לחסידות.
ראש השנה לחסידות, נכון. ואם אנחנו במסגרת חסידית, לפחות שניים מתוך שלושה, אנחנו מרשים לעצמנו ככה.
עכשיו אני מבין, בנימין, למה אתה נמצא פה עם קיטל.
בדיוק, יופי, אבל אלה שצופים בנו יכולים לדעת אם אתה דובר אמת או לא. הרב מוזס, אני מבין שמבחינת יהדות התורה, הדברים רגועים לחלוטין.
ברוך השם, בעזרת השם, אנחנו עכשיו נמצא כל הפוטנציאל הקולות שעומד לרשות הציבור של יהדות התורה. אני מקווה שהשלום ישרור לפחות מעכשיו או מעוד שבועיים עד לאחר יום הבחירות ואילך. אנחנו עושים מאמצים גדולים כל הזמן על מנת שהשלום והשלווה ישררו, ואני רוצה לומר לך
אתה נותן שבועיים ככה לעוד ליבון דברים, ואחרי שבועיים חייבים להתיישר.
להתיישר על מנת באמת לפעול ולהפעיל. אין לנו הרבה זמן, אין לנו הרבה זמן. ואני גם הוכחתי במסגרת, מאז שאני נמצא כיושב ראש עשייה, שברוך השם עשייה רגועה, אין פרץ, אין יועצת ואין צווחה, כמו שאומר דוד המלך, לא שומעים ברוך השם על יריבויות על מחלוקות.
למה שיהיו יריבויות?
למה היו פעם יריבויות? אני גם לא יודע. למה יצר היריבות אצלנו, לפעמים זה בכאלו רמות, כמו בשאר המפלגות, אבל למדנו כבר לדעת שלא ככל המפלגות אנחנו. אני באמת מקווה שאנחנו נתגבר על הכל ונוכל להוציא את השמונה מנדטים, שזה בנק הקולות שלנו, אומרים שזה תשעה מנדטים.
כל הסיסמה, עשירי למניין, היא לא נכונה?
עשירי למניין זו נכונה כשצריכים באמת להתפלל מעריב או שחריס. אנחנו יודעים טוב מאוד.
מנחה גם, מנחה גם.
לא אמרתי במיוחד מנחה, כי אנחנו יודעים איזה מנחה לעשיו היה לנו בפעם הקודמת עם חיים אמסלם ורב אמנון יצחק. שהם פשוט לקחו מאיתנו שלושה מנדטים, תאר לעצמם, אילו הגוש החרדי, אילו הגוש החרדי, הגוש החרדי, אילו הגוש החרדי היה מקבל את השלושה המנדטים האלה, האם היה לנו פרשה עם לפיד, האם היה לנו סיפור עם לפיד? הרי כל ההבדל הוא השלושת המנדטים האלה. לפיד היה לו 19, לנו 18, תאר לעצמם, אילו היה לנו את ה-21. לא היינו נזקקים לכל הסיפור הזה. אני גם לא מתעלם מזה שראש הממשלה בתחילת הדרך חשב שהוא יכול את כל מה שרק בא לי בו לעשות ולא להכניס את בנט לממשלה ולהתעלם מהכוח שלו, וזה בעצם שזה היה טריגר מאוד רציני לכל הברית של בנט ולפיד.
זאת אומרת, אתה בעצם חולק, אתה חולק על אלה שאומרים שהברית הזאת עוד נרקמה עוד לפני הבחירות בין בנט ללפיד.
לא נרקמה לפני הבחירות, זה ברור לי שלא. זה רק, אנחנו ראינו את זה בשעת, חיינו את זה, מה זאת אומרת? אני לא מאמין שבא הרב דרוקמן והרב אריאל ועוד כמה רבנים מכובדים באים לרבי מוויז'ניץ ומתחננים, אנחנו רוצים יחד עם יהדות התורה להיכנס לממשלה ולעזוב את לפיד, ויש לנו בעיה. ומספרים את האמת שראש הממשלה יש לו לב קשה על בנט ועל שקט, ומי יודע, אז בואו נעשה בינינו איזה הסכם שאחד לא ייכנס בלי השני.
ולמה ההסכם הזה, למה ההסכם הזה לא יצא לפועל?
זה לא יצא לפועל כי ראש הממשלה נעמד על רגליו האחוריות, אני לא אכניס את לפיד לממשלה. הוא אמר את אחד
מהפיד.
את בנט, את בנט, את בנט. אני לא אכניס את בנט לממשלה. חד משמעי הוא היה.
אבל אותה ברית יכולה הייתה להיות בדיוק הפוך. למה בסוף הוא הכניס אותו? בגלל שהוא בא יחד עם לפיד, נכון?
בגלל שהוא בא עם לפיד, נכון.
אותה ברית יכולה הייתה להיות עם יהדות התורה ועם ש"ס.
לא היה לנו.
מבחינת מספר מנדטים זה אותו דבר.
מבחינת מספר מנדטים, לא היה לנו עד 3 מנדטים, לא היה לו את הברירה הזאת. תעשה את החשבון המתמטי הפשוט. לא היה לנו מספיק על מנת למלות את ה-61.
אני שואל את זה כי הם אומרים, אנשי הבית היהודי לפחות טוענים, שהיה מי שלא הסכים להמשיך איתם הלאה, מתוך היהדות החרדית.
אני יכול להעיד לך שאני הייתי בקשר עם הרבנים שלהם, והייתי נסעתי יד לרב לבנון באלון מורה, והייתי אצל הרב מלמד בבית אל. והמשכנו את הדיון, אבל הרגשנו פתאום שכל הסיפור הזה הם חוששים מאוד שראש הממשלה בגלל מאווייו האישיים והשנאה שהוא יורק לעבר שני החבר'ה האלה שהם היו העוזרים שלו, בנט ושקט כידוע. אז הם אמרו, אנחנו מרגישים שאנחנו הולכים לאבד את כל הניצחון שלנו.
זה לא היה בגלל שהם אמרו שהם לא יכולים לסמוך על דרי למשל?
אני לא רוצה להתייחס למשל ללשון הרע וכל מיני דיבורים כאלה, אבל אמרו, כן, אבל מאמירה ועד רצון אפילו לחתום יחד, היינו מוכנים לחתום, והיו אפשרויות, מה אני אעשה? אנחנו בוחרים כאן החלב שנשפח, אבל זה ברור שאם אנחנו נמצא הגוש החרדי עוד 3-4 מנדטים, זה יהיה הישג בלתי רגיל, כמו שרואים לפי הסקרים היום על כל פנים, שאין לצד השני קרי הרצוג ולבני, אין להם עדיין את ה-60, את הגולה.
מה אתה אומר באמת על ממשלה בראשות הרצוג ולבני? אתה רואה את יהדות התורה משתלבת בכזאת ממשלה? אם תיתכן קונסטלציה אפשרית כזאת?
אני רק יכול לסייג לך דבר אחד.
שמה שנעשה נשאל את גדולי התורה, וברור שזה לא שאלה ששואלים.
זה ללא ספק.
פחדתי כבר ששכחת את המנטרה.
לא מנטרה. אני אתן לך, מנטרה לא קבועה.
שום שליח לא פועל על דעת עצמו.
זה 100%, אני מסכים. מסכים איתך, ובפרט שקם מחדש שולחן מועצת גדולי התורה ויושבת כל שישה שבועות, כן, גם המורחבת וגם המורחדת, והכל הלך בתיאום. ראינו את זה בכל הישיבות האחרונות.
אבל אם היו שואלים את דעתך אישית, מה היית אומר?
אם ישאלו את גדולי התורה, קודם אני לא אוהב להתייחס לביצה שלא נולדה.
תשובה יפה.
כל הסיפור הזה זה ביצה שלא נולדה.
אבל והיה וכן.
רגע אחד, והיה וכן זה שאלה היפותטית לגמרי.
למה?
אבל זה היפותטי, כי מה אתה שואל אותי שאלה? והיה אם כן, אני אומר לך, אבל
אני למשל חבר הכנסת גפני מתבטא שהוא יכול, הוא רואה את עצמו בהחלט משתלב בקואליציה בראשותו של הרצוג. אני שמעתי שהרב ליצמן לא פסל את האפשרות הזאת. מעניין באמת מה אומר יושב ראש הסיעה של יהדות התורה.
יושב ראש הסיעה יהדות התורה אומר לך,
לא מתנסח בחוצות.
לא, אני רוצה לעשות לך חשבון פשוט. הרי לא ייתכן שיהיה להם קואליציה ללא לפיד. תראה במספר תעבור על כל החשבונות. אנחנו עם לפיד לא הולכים. הם לא הולכים עם לפיד.
דווקא מיהדות התורה היית נחשב ידיד די טוב שלו, לא? של
אני
לפיד.
רוצה לומר לך.
אני מדבר על במישור האישי עכשיו.
במישור לא. האישי לימד אותי מרן האמרי חיים מוויז'ניץ, שצריכיתי לשמש אותו 7 שנים, שצריכים להיות טוב לכל אחד ולא עם כל אחד. מדעב זה ניגוד צוי ידנני ונשמית ידנני.
והרב ליצמן לא מכיר את האמרה הזאת של האמרי חיים? אני הייתי
והראיה מלוט. אברהם אבינו אומר ללוט, תיפרדנה מעליי, למרות כי אנשים אחר מנחתו.
למרות שבני יודעים, אתה אומר.
למרות שבני יודעים, אבל להציל אותו, הוא רץ עד לשמאל לדמשק. מה הוא לעשה להציל אותו? אותו הדבר אני בא ואומר גם כאן. למישור האישי, אני לא רוצה לומר שהיו כמה דברים שהיה אגון מאוד.
זאת אומרת שאתה הצלחת באמצעות הקשר שלך איתו, הצלחת להציל, מעניין.
כן, זה מאוד מעניין. הציבור לא יודע. הציבור לא יודע שבאתי אליו בנושא של מירון, ואמרתי לו, תשמע, זה מקום התיירות מספר 2 בארץ, הולך לי בחיים. הוא להבדל מה שעשית בנבי שואב, שהאוצר השקיע כל כך הרבה מיליונים, הגיע הזמן שבמירון לא יהיה מצב כזה שבאים למשל בבוקר וכבר כל הער כמעט מנת, הסלח לי, משופכין ואין קו ביוב נורמל ואין שום דבר. אמרתי, בוא תתרשם, תראה את רב ובוא זהו, מה התקסים, מה צריכים? אמרת לו, אומרים שצריכים איזה 28 מיליון, אבל זה תיירותי, זה לא לילה נשמס רבשים מהם, ולא שום קשר לנושא הזה. אני רוצה לומר לך ששמעתי, הוא שמע אותי, הוא העביר אותי מיד ושלח לי...
מה הכוונה שזה תיירותי? רגע,
אתה,
לא...
אתה אמור לאשר או להכחיש את זה כ...
לא, לא, אני רוצה רק להבין, מה הכוונה שזה תיירותי ולא לילה נשמס רבשים?
כי זה שייך למשרד התיירות, וגם לא רציתי שיהיה לו יניקה מהקדוש שרש בי. וזה כבר אני אומר
בתור חוסר. אז אפשר להגיד שלייר לפיד יש זכויות במירון?
אז אמרתי לה, בתיירות? זה עבר, זה הרי תקציב משרד התיירות, בשביל זה אני לא כל כך שלם עם זה שזה עבר למשרד הדתות. היה להדיף שזה במשרד התיירות, ששם יש מיליארד שקל שאפשר לשחק לכאן ולשם. ופעם היה חסר כסף יהיו מכאן ומשם, וכאן במשרד הדתות ידוע שכל שקל שנכנס לשם, מסתכלים במיקרוסקופ וסופרים.
אני רק חייב להגיד גילוי נאות לגבי המשרד לשירותי דת, שמאז שהנושא של רשב"י חזר אליהם, הם מלווים את זה בצורה מאוד מקצועית, ואולי בהרבה יותר אינטנסיביות מה שהיה בשעתו במשרד התיירות, שזה לא הכי עניין אותם. לגבי התקציב, התקציב הרי מגיע מהאוצר בסופו של יום, ובינתיים אני לא יודע על שינויים, אלא אם אתם יודעים דברים שאני לא יודע, אבל אנחנו מקווים, איך אומרים, כדאי רב שימן שנסמוך עליו בשעת אותך.
אז אני רוצה לומר לך גילוי נאות.
בסוף תמיד יש שעת אותך בכל מה שקשור למירון.
הגילוי הנאות שאני רוצה לומר לך, שזה סך הכל עבר בממשלה לפני 3 שבועות, ועוד לא היה מספיק זמן למשרד התיירות להראות עד כמה אינטנסיבי. אבל אם זה יעבור למרכז של המקומות הקדושים, ברשות ידידי יוסי שווינגר שיש כאן ממולי, אני בטוח שהוא יודע...
הרבה שצא לי כמה שאלות קשות, תגיד עוד פעם את המשפט הזה, אבל יותר לאט.
אז אני יודע שזה בידיים נאמנות, ובשרת השם זה יקבל טיפול אינטנסיבי.
הרב מוזס, לי כבר אין שאלות, מבחינתי ענית על כל מה שציפיתי הערב.
איזה תמימות דעים מדהימה. במילים אחרות, כל מה שאתה אמרת כאן עכשיו, הרב מוזס, שאפשר בהחלט להגיע להבנות, להידברות ולהבנות עם יאיר לפיד.
היה, לא, בוא אני רוצה להסביר לך, זה לא... יש יאיר לפיד עם האג'נדה המסוכנת שלו נגד היהדות, שללא ספק, שהוא רוצה לראות אותנו כאן כמו מנוקה וכמו פריז, הוא לא רוצה לראות את המדינה הזאת לא כמו שאנחנו רואים. לא משורים, אפילו לא כמו...
קריית ויז'ניץ.
תשמע, לא כמו מדינה יהודית, מדינה דמוקרטית.
הרב מוזס, אתה לכאורה אומר פה דברים של טעם. אני לא מבין, את כל הנימוקים האלה, ליצמן לא יודע שהוא אפילו לא אומר לו שלום.
אני...
זה, בכל אופן, אתם יושבים באותה סיעה, באותו חדר, ועד כדי כך כאלה השקפות
קוטביות. מאיפה אתה יודע שהוא לא אומר שלום?
אני, הוא תמיד מתפאר שהוא לא דיבר עם לפיד מטוב עד רע. סתם מעניין אותי איך אתה...
בסדר גמור, תשמע. זה יצא לי בדיוק לעלות כשהוא נבחר לכנסת ביום הראשונה, אז בדיוק אני הייתי הבא בתור, ונוהגים שהבא בתור...
לוחץ את ידו של זה ש...
לא, והוא גם מדבר, מקבל אותו בברכה. מה יכולתי לקבל אותו בברכה?
להזכיר את הסבא שלו.
להזכיר מצד אחד את הסבא שלו, להזכיר מצד שני, מה זה יש עתיד? איפה העתיד? לא שמעתי ממך מילה לעתיד החינוכי, כאשר 200,000... תלמידים שותים לשוקרה, 60,000 תלמידים צורכי סמים.
בתקופה שהיית באמת סגן שר, לא שתו לשוקרה ולא היה שום דבר,
אני מדבר, יש, הוא דיבר על עתיד, עתיד המדינה, מה שהוא הולך לעשות. אמרת, האם יש עתיד למדינה כאשר 32,000 תלמידים צורכי סמים קשים, או כאשר 2,000 מורים ומורות הוקעו השנה על ידי תלמידיהם? זה העתיד שלך? זה העתיד, על זה אתה בונה, זה מה שאמרתי לו, הדברים כדרבונות.
אגב, כאיש...
ואגב, הוא ניגש אליי אחר כך, והוא אומר לי, תשמע, תרשה לי לחבק אותך, אתה עוררת לי את הסבא שלי, אמא שלי יושבת כאן, ועם הממחתה ומוזילה דמעות, כך הוא התרגש, התרגשה. אז ככה, מאז הייתי צעיר, מפעם לפעם הייתי צריך להגיע, אוסף כוסו ושר האוצר, וגם בחינוך המיוחד.
יש עוד דברים, אולי אפשר היום כבר לגלות, אחרי שהוא לא בתפקיד שלו כשר אוצר, איזה דברים הוא כן עזר לציבור החרדי שאתה יכול לגלות?
לא אומר לך כציבור חרדי, אבל היו דברים, למשל, בנושא החינוך המיוחד, שהוא רגיש לזה, בגלל סיבות אישיות, והוא באמת עזר.
הבנתי, כיתות למשל, המגזר החרדי.
זה לא היה לי בעיה, לא הייתי צריך להגיע אליו, כי גם לא לפירון, כי ברוך השם, עזבתי את משרד החינוך, אז איך אמרו לי שם במסיבת הפרידה, אתה השארת לנו במשרד מועדון מעריצים גדול מאוד. ואני הסתדרתי יפה מאוד עם הפקידים ועם כולם שם, עם כל מנהלי אגפים, הם נשארו ידידים שלי.
למשל הרב מוזס, אם אנחנו כבר מסכים את הנושא של הכיתות, בוא נציין את השנתיים האחרונות. איפה אתה יכול להגיד שבשנתיים האחרונות עזרת בכיתות למי? למשל, דוגמה.
עזרתי לבית שמש, לכמה וכמה. היום אחרי הצהריים היה טקס גדול של חנוכת בית, של שלושה בתי ספר,
שזה הכל בשנתיים האחרונות או זה התחיל עוד לפני?
עכשיו נגמר, לא, התקציב התחיל לפני שנתיים כשעזבתי את המשרד.
לא, אני אומר אחרי שעזבת.
ואגב, אני רוצה לומר לך שקיבלתי תעודה מהרב שליטה, מאדמור מוויז'ניץ, הוא החל לי בהמשך הדרך, ששמעלה יצליח את דרכי, כי יש לי חדר הבונון.
במילים אחרות, קיבלת את האור הירוק גם לקדנציה הבאה.
בעזרת השם, בהחלט, והרבה מאוד בחמימות, בריח אותי, וללא ספק שהשם יצליח דרכי, שאני אוכל למלות את השליחות כמו שצריך, על זה אני מתפלל.
זאת אומרת שאם הרבה בירך פה, אז אין גם סיכוי לרוטציה לפי זה. ברכה של אדמו"רים מתקיימת לארבע שנים בדרך כלל.
זה מתקיים לאור מעט ברכה של צדיק. ככה כתוב ברנוע
מלמלא. אני אספר לחבר הכנסת מלמלא על הברכה.
אנחנו רבותיי נצא להפסקת פרסמות קצרה ומיד נשוב. היו עם
אך. עכשיו איתכם, הקבינט עם בנימין ליפקין.
שבנו עליכם עם הקבינט. אני בנימין ליפקין באולפן הרב מנחם אליעזר מוזס, יושב ראש סיעת עדות התורה, עם הרב יוסף שווינגר. דיברנו על כך שהנחת רווחה פלסת הערב, כאשר קיבלת את ברכת הדרך, היה לך ספקות בעניין הזה? היו דיבורים? היו איזשהם רחשים בעניין הזה?
אני לא הרגשתי את זה, אבל באו ושאלו את הילדים שלי, מה אבא ממשיך, שמעו, ראו, קוראים, הרי לא...
מה הכוונה לא שמעו, ראו? שהיום,
היום הרי...
עירבתם לא, בפרישה?
לא סוד שרואים היום ב... כל מיני תוכניות וכל הוואטסאפים למיניהם.
כל קווי הנאייס.
כל הנאייס וכולם אוהבים גם להזכיר נשמות. חלומות שזה לא יום כיפור ולא חגים. עושים הסקורס לשום אז כל מי שחושב שמקומות צריך להיות שם.
יש כאלה, יש כאלה שלוטשים עיניים מתוך החצר ורוצים...
יש להניח, לא רק זה. אנשים חושבים שמלקקים דבר שם. ומי שמסתובב שם באמת יודע, יש ימים שאני... חזר הביתה ממש בדפיקות לב, לא פשוט.
הרב מוזס, אם זה כל כך קשה, אז למה בכל זאת אולי כדאי באמת לפרוש?
למה לפרוש? אני עושה את עבודתי נאמנה.
אם זה משפיע על בריאות, דפיקות לב, אני הייתי חושב פעמיים.
לא, 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 הכוונה זה לא דפיקות לב שצריכים ללכת עדיין לרופא, אבל הכוונה...
זה דפיקות לב מהבוחרים אולי.
לא, 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 הרבה דברים של עוגמת נפש, שאתה צריך לסדר...
הרב מוזס, תן דוגמה למשל, יום בפעילותו של חק מיהדות התורה אופוזיציונר, מה עושים באופוזיציה?
אין לך מושג, אין לך מושג. אני אתן לך דוגמה מה שהיה לי היום. הייתי צריך לשחרר אברך שנעצר על לא עוול בכפו.
גיוס.
גיוס, אבל לא בגלל אידיאולוגיה.
מה זה לא עוול בכפו? הוא לא התייצב בזמן. לא, בדיוק. שלא רצה להתייצב.
לא, 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 לא שלא רצה. והוא גם לא, הוא כבר עבד, רק הוא עבר בינתיים לגור במקום אחר, בעיר אחרת, וההודעות הגיעו לכתובת הקודמת, לא ידעו אותו, פתאום באו ועצרו אותו, והיה לפני סכנה של 70 יום, ואחר כך 30 יום.
אברך חסידי?
כן. וברוך השם סידרנו עכשיו שברוך השם רק הוא כבר יחזור לשבת הביתה בעזרת השם.
ובמקרה הזה אתה פונה לאחד משרי הממשלה יוצא?
במקרה הזה אז אני פונה.
איך עובדת דינמיקה כזאת?
אז זה מכיוון שזה סוד מקצועי וזה גם בפני עין הבי שלא כדאי לדבר, אבל יש אנשים שמבינים שנעשתה כאן טעות ופניתי למי שצריך לפנות גם בפיקוד וגם בשרות למעלה.
בקיצור, אם לתנועת בני תורה, עץ, נצח, יש איזה בעיות של גיוס פונים אליכם מהיום?
כבר פנו אליי הרבה מאוד וכבר עשיתי בזה ויש לי קשר. לא רק
הציבור לא יודע שום דבר.
הציבור יודע טוב מאוד, מכירים את כל הח"כים, יודעים שכל...
רגע, רב מוזס, אם למשל נציגי בני תורה, תנועת בני תורה, רוצים נציג בכנסת, הכנסת, לכאורה יש להם כבר נציג, לא צריך לפנות להם
אני
מקום.
אני אמרתי בהתחלת השידור, שאני מקווה שלקראת הבחירות, תוך שבועיים, הכל יסתדר.
כשאתה אומר, כשאתה נוקב במילה שבועיים, יש לך איזה מידע על מה שהוא עושה? יש איזה דדליין מסוים?
אני יודע
יש איזה מגע שמתרקם, יש משהו שהולך?
יש, בין גדולי הדור עושים את כל המאמצים, על מנת להגיע לקראת זה שכולם ילכו.
בדמות מה? יהיה נציג שמיני כן שיספק
לא,
את
לא, ה... לא, 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 בדמות. מה היה בפעם הקודמת? לא יודע אם נציג שמיני, אני לא מתמצא ב...
אולי בעצם הנציג החמישי בעצם, כמו שאתה אומר.
אני לא יודע. בעזרת השם אני יכול לומר לך ש...
רמוז, אז אתה מקיים למשל קשר עם נציגי בני תורה? יש לכם איזה...
אני לא... מי שבא אליי, אמרתי לך, מדי, זה נגוד צוי עדנינם. צריכים להיות טוב לכל אחד, ואת זה אני מקיים.
האם רחיים?
וזה אני מקיים, זה עומד מול עיניי. וזה הרבה אמר לי גם כן, שאני צריך לנהוג לפי הכלל הזה.
אם נדבר על התפקיד שאותו תרצה לעצמך, אם וכאשר תקום ממשלה והחרדים יהיו בפנים, נתאר לעצמי שאתה רוצה לחזור לתפקידך במשרד החינוך?
כן, בהחלט שכן. וסגן שר החינוך, זה ממש בנפשי הדבר. כי אני יודע ששם אני יודע לפעול, אני מכיר את כל הסעיפים וסעיפי סעיפים, אל תשכח שבטוב שממטס כבר הייתי, טוב שממטס כבר הייתי משנה למנכ״ל משרד החינוך, שש שנים, ועוד לפני זה עוד הייתי, ב-77 כבר הייתי יועץ השר, ואני מכיר לפני ולפנים את כל הספר בעל פה, יושב ואופו.
אז למה עדיין מדברים שיש כזה חוז, עם כאלה הישגים וכאלה קשרים, איך זה יכול להיות שתמיד יש במגזר החרדי תלונות על חוסר משווע בכיתות חינוך, עם כל כך הרבה...
בוא אני אסביר לך. הציבור שלנו בניגוד, ניקח את העיר אשדוד, אז יש הרובעים החילוניים, שאתה מקים ממלכתיים, ממלכתי דתי, שני סוגי בתי ספר, באים אוכלוסייה, עם מפתח, נכנסים לבית ספר. אצלנו, ברוב הג' או ז', אתה לא יכול להקים ממלכתי ולא ממלכתי דתי, כי אתה לא יודע מי בא, מי האוכלוסייה. הרי כל אוכלוסייה אצלנו צריכה בית ספר משלה, בית ספר אחר, רק אחרי שבא אוכלוסייה, ואתה רואה איך זה התפתח. אותו הדבר, הסיפור בבית שמש. ומה עושים בינתיים? מקימים קרוונים. ברגע שאתה מקים קרוון...
הולך השטח.
הולך השטח. עד שאתה מפנה אותו, ועד שאתה רואה אותו בחוץ. אתה יודע כמה הרשאות אני סידרתי, הוצאתי, וגם בירושלים. יש לי הרשאות ביד. שאני לא יכול לבצע אתם לממש אותם, בגלל שעומדים שם הקרוונים. שלא לדבר...
זה למעשה שערוריה, מה שאתה אומר.
זה שערוריה.
זה שערוריה. זאת אומרת, מבנה חינוך שיש להם הרשאות לבנייה, ובגלל קרוונים,
נכון,
אז למה אנחנו מלינים תמיד על החילונים, או על אנשי משרד החינוך, ולא על עצמנו?
אז בוא אני אגיד לך בגדול, למה אנחנו מלינים. זה,
בקטן,
לא, זה לא רק על הכיתות. זה לא רק על הכיתות. תקציב משרד החינוך עומד היום על 48 מיליארד. ההוצאה הלאומית לחינוך היא 78 מיליארד, תשמע טוב. אתה יודע מה זה ההוצאה הלאומית? זאת אומרת, רשויות מקומיות, פרט למשקי הבית. משקי הבית שהורים משלמים שכר לימוד, או מה ששלמים תוספות וקייטונות, אבל ההוצאה הלאומית לחינוך היא כמעט 80 מיליארד. אנחנו היום שליש מאוכלוסיית התלמידים.
כמה ובדי... מתוך זה? כמה מתוך זה מוקצה לחינוך החרדי?
מתוך כל הסכום הזה? 5.5 מיליארד גג. מתוך כל ההוצאה הלאומית.
מתוך 48 מיליארד.
מתוך 48 מיליארד. גג.
שזה די כדי ביזיון וקצף.
וזה ודאי שלא. ומתוך ההוצאה הלאומית הכללית, כאשר רשויות מקומיות לא נותנים לך עכשיו חשמל, מים וניקיון, בגלל שבוטל חוק נערי, ומחכה ראש העיר שתבוא לפה לרגליו, ותבטיח לו שתבוא ליד בבחירות להסביע בשבילו. זה הרי מוקד השחיתות הדבר הזה. הציבור לא שם לב מה שקורה, כאן הביטול החוק הזה. פטור, פשוט ראש העיר פטור מלתת לך את זה. אז מי משלם? זה שוב פעם נטל על המשפחה, נטל על ההורים, שקיצצו להם בקצבאות ילדים, עכשיו בראשון לראשון,
בממשלה...
עד אוכלוסייה החלשה ביותר הולכת להפסיד 11,000 אברכים, גם הבטחת הכנסה.
בקואליציה הבאה, אתם תבקשו כמובן לשנות את
החזרתו של חוק נערי.
איזה שאלה, מה זאת אומרת? ודאי. זה הדבר הראשון. אין שום מגזר במדינה... שחשמל, מים, ניקיון לא ישלמו הרשות המקומית או המדינה.
אז למה במשך כל כך הרבה שנים העוול הזה היה עד שהיה צריך לבוא אדם כמו משולם נהרי להעביר חוק כזה אלמנטרי?
אז אני רוצה לומר לך,
יש כאלה שהתנגדו לחוק של נהרי גם בקרב הנציגות החרדית, אבל לא נכנס
זה כבר לא, הציבור לא יבין את דקויות ההתנגדות כמה שהיה.
הציבור לא מבין בכלל למה יש התנגדות ומחלוקת.
בדיוק, אני אומר את זה מעל במת הכנסת, חוק נהרי מוטב שלא היה בא בכלל, זה לא היה צריך לבוא, כי כמו שנותנים אפילו במזרח ירושלים ל-180,000 תלמידים שלומדים את הנכבה ולומדים את תוכניות הלימודים של הרשות הפלסטינית, אתה שומע? הרשות הפלסטינית, זה מה שלומדים שם, לא לומדים שם מה שנה, ואנחנו משלמים 100% ומשלמים חשמל, מים, ניקיון לילדינו, לא, המגזר היחיד שלא הולך לקבל, כולל בתי יעקב, מוכר שאינו רשמי, שלומדים שם המתמטיק, לומדים את כל מה שמשרד החינוך מבקש שילמדו, לפי התוכנית שיסדו את זה עוד גדולי ישראל, עוד בדור הקודם, מה שלומדים לפי הפיקוח, לפי הכל, מוכר שאינו רשמי, לא מקבלים.
אבל השאלה נוצרה בעינה, למה צריך לחכות עד שנערי יגיע ולחוקק את החוק הזה?
זה מה שהסברתי לך, כי כל פעם מתחלפת ממשלה, כמו שאין לי הסבר לך להגיד, כמו שאני לא יכול להסביר לך, מדוע משרד החינוך, מההוצאה הלאומית לחינוך, למה אנחנו, שאנחנו היום שליש, לא מקבלים אלא רק 3%, 3.5%, איפה אנחנו? מה קורה לנו? במקום לקבל בזה שליש.
דיברת על קשרים במשרד האוצר, דיברת על קשרים במשרד החינוך, וכאן אתה אומר, מצביע על מחדלים ועיוותים נוראים.
ודאי, זה...
אז מי אשם בזה, כאילו?
הם אשמים בזה, אתה צריך להבין שהם בנו כאלה קריטריונים, שאתה לא תהיה בזה.
מי זה הם?
כל הממשלות לדורותיהם, מה אתה רוצה? כולם. אנחנו לא מחזיקים את משרד החינוך. אני בא להיות סגן שר החינוך לחלקה הקטנה, חלקת אלוקים של החינוך החרדי. אבל זה ממש מצער, הכל בנוי ובנוי. מה אתה צריך יותר? קייטנות לילדים. למי היה מיועד? רק לא לחרדים. רק לא לחרדים, קייטנות. טיולים, אתה יודע שיש טיולים כמעט 100 מיליון. אולי תגיד לי איזה תרמטור שלנו מקבל תקציב טיולים במשרד החינוך. אמרתי על זה קשות, עבדתי על זה, אז היו זורקים כאן עצם שם, אבל ללכת ולסדר את זה כמו שצריך, זה עוד ייקח, זה ייקח הרבה זמן, וכל פעם בא שר חדש.
כמה קדנציה אתה מוזס אתה צריך בשביל לטפל בכל הסעיפים האלה? כסגן שר
צריכים?
חינוך?
צריכים יותר מקדנציה אחת, אבל שבועי צריכים לאט לאט.
אתם גם יכולים
לך,
להציב על
תימטו. אצל גדעון שר, אני רוצה לומר לך, היה שר החינוך הילדה פתוחה והוא הבין את הדברים והתחלנו לקדם, קידמנו לאט לאט, אמרת גם להוציא מהכלים את אלה שרצים יד לבגץ, וכל דבר רצים לבגץ והם מקבלים, מה אתה צריך יותר? אני בא עכשיו מבית שמש, אתם יודעים מה שקרה בבית שמש?
מה קרה בבית שמש?
אתם לא יודעים שהשופט, אותו שופט שהוציא אז את הצו ללכת לבחירות חוזרות, הוציא צו שדלת והי
דוד חשין.
כן, אמרת כן. דוד חשין, ד' ו-ה, אי
לא,
אפשר להמשיך.
לא, זה לא היה דוד חשין, אני חושב, כן, זה לא כן. היה דוד חשין.
כן, כן.
אולי קרה
כן,
ראשונה,
כן, כן, כן. השופט רושד, לא יודע איך לא רעדה ידו לצאת, ולתת הוראה, לא להוציא את הרי בנייה, לכל הרבעים החדשים של ד' ו-ה. למה?
בגלל שזה מופיע כחרדי.
כי אדם, טבע דין, פנו ואמרו, זה יהיה רק לחרדים. צריכים לבנות גם גורדי שחקים, הרי אתה יודע שכל החרדים מחכים בתור לגור על יד החרדים, כל החילונים רוצים להתחכך עם החרדים יחד. ועליו הוא הוציא כזה צו, אתה יודע מה זה מדבר? ראש העיר דיבר על זה עכשיו עם הרבה. לעשות כל הבנייה, מוישה בוטבול, השיר שלה.
איך אתה, מה אתה אומר על התפקוד של מוישה בוטבול אגב?
מצוין פלוס.
עדיין, אבל אומרים שיש הרבה הרשאות שלא מומשו בעיריית בית שמש.
אז אני הסברתי לך מקודם למה. אתה יודע כמה קשה.
צריך לפנות את הקרוונים.
הוא לא היה, מה לפנות, איפה אתה תשלח את הילדים בינתיים?
מלכתחילה מה
קשה? איפה הם ילמדו בינתיים? איפה הם ילמדו?
אבל לפי ההיגיון הזה, כשאתה מחזיר אותנו שוב אל מחוז בית המשפט, בעצם ידיכם כבולות, כי בית המשפט הוא זה שצריך...
נכון, אז אני מגיע עכשיו לנושא הזה, שבעל הכל...
בכך אתה לא יכול לשכנע את הבוחר, כי אתה אומר לו בעצם, כל מה שלא תעשה, כמה כוח שלא תיתן לנו, בית המשפט העליון, בית המשפט העליון או המחוזי או מי שלא יהיה, הוא זה שבסופו של דבר יקבע מה יהיה האופי של המגורים כאן?
לא, אבל זה לא סוד שבחודשים האחרונים התגבש בכנסת חוק שקט, הרבה הצטרפו לזה, על מנת להגביל את ידיו של בית המשפט, שלא יוכל לדחוף את הרב שלו בכל המקומות. ואני רוצה לחזור לעניין שמשרד השיכון אמר אורי אריאל, שקענו מאות מיליונים כבר בדלת ובאי בתכנון, ביזמים, והכל וממחי יד, הוא בא ואומר לו גם לקרב.
מה יקרה זה במישור אופרטיבי? מה, תהיה ערעור? העירייה הולכת לגישור?
בוודאי, ומה זה, 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 מה זה ערעור? הוא הולך להתמודד, הוא אומר, אבל עם מי התמודד? מי מייצג אותו? הפרקליטות, לא? אנחנו מכירים את זה. אנחנו צריכים לדעת מזינגולס ושנין, אנחנו בגלות בין היהודים. זה לא יעזור הרבה, אבל אנחנו צריכים למצות את כל הכוחות שלנו להצלחה בבחירות. ומדוע? כי הגזירות שהנחיתו עלינו לא פסחה על שום, לא שכבת גיל, לא מוסד חינוכי, שום דבר שבתקציב, הכל, הכל, הכל נהרס. אתם לא יודעים מה שעשו. אני יכול לעבור איתך סעיף סעיף, ותראה מה שעשו, הגיעו עד אחרון הסעיפים.
אנחנו נצא שוב להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, הקבינט עם בנימין ליפקין.
שבנו עליכם עם התוכנית הקבינט, אני בנימין ליפקין, עם הרב יוסף שווינגר, ואנחנו שוב אומרים שלום לרב מנחם אליעזר מוזס לפרק האחרון של התוכנית שלנו. דיברנו על כך שיש קרן אור של תקווה, דיברנו על משרד החינוך. האם ניתן יהיה לומר שהדרישה הקואליציונית הבאה שלכם, הרב מוזס, תהיה גם מי יעמוד בראש משרד החינוך, לא רק מי יהיה סגן שר החינוך, אלא איזה שר תרצה שיעמוד בראש המשרד?
אני חושב בהחלט שכן. בהחלט שכן. הניסיון שלנו מראה שיש לנו מה לבית חלילה אם בא שר החינוך, שלא בדיוק בלשון המתה אוהב את החרדים. זה החינוך, והחינוך זה היסוד והמוסד של הציבור שלנו. החל מגיל הגן ועד לנישואין אנחנו קבועים במשרד החינוך. גם הישיבות, גם המוסדות, גם הכוללים, כל גני ילדים, כל בתי ספר, תלמוד תורה, פטור, הכל, כל המערכת שלנו, בלי עין הרע, שזה היום שליש המערכת הכללית, וכל במשרד החינוך.
הרב מוזס, אנחנו פה מקבלים תוך כדי השידור שאלה של אחד מהמאזינים שביקש, שהוא אומר שהוא לא מזוהה עם שום מחנה ביהדות התורה, אבל הוא מבקש לדעת למה ביהדות התורה צריך לחסידויות הגדולות נציג. למה למשל נציג ויז'ניץ לא יכול לייצג את ביאן או זה, למה צריך לבלז נציג, לגור נציג, לזה נציג? הרי האינטרסים פה הם משותפים. מה יש עדיפות לנציג ויז'ניץ על מישהו אחר, או בכלל למה צריך בכלל את החלוקה הזאת? אולי נעביר את אוזני המאזינים.
אני הייתי...
אחת ולתמיד.
אחת ולתמיד. היה ראש עיר המיתולוגי בבני ברק ראובן אהרונוביץ'. הוא היה בא לאמרחיים עם כל חמש לנציגים הראשונים שלו ברשימה, ולא היה שם נציג לוויז'ניץ.
מה הוא עצמו היה?
חסיד גור, ולא היה נציג לוויז'ניץ.
מה שהיה הוא שיהיה.
למרות שחסידות ויז'ניץ הייתה כבר חסידות מאוד מושרשת בבני ברק, והרבה היה גר שם. אני הייתי צעיר לימים, אמנם הייתי כבר משמש בקודש, הייתי בן 18-19, ואני אומר לו, תשמע, מה, לא מצאת מקום אפילו לנציג אחד מוויז'ניץ בחמישייה הראשונה, מהרב לא גר, וגם בחמישייה השנייה, גם לא היה שם אף אחד. הוא חשב שזה בא משהו מבפנים, אז הוא נכנס לרב, אז הוא אומר לרב, למרחיים, שהוא היה חכימד יהודאי, הוא היה חוכם ופיקר בלתי מצוי, אומר רב, בפעם הבאה אז אני אדאג שיהיה, בתוך החמישה שיהיה חסיד ויז'ניץ. אומר לו, אם רחם, יש לי בך אכזבה עמוקה מאוד. עד עכשיו ידעתי שכל החמישה שיושבים כאן מייצגים את ויז'ניץ. אתה בא ואומר לי עכשיו שאני אחכה חמש שנים עד שיבוא אחד וייצג את ויז'ניץ.
אבל
הסיפור
מה
הזה עומד מול עיניי, והרב מויז'ניץ שליטר חוזר על זה בכל הזדמנות ולכל נציג שנכנס אליו, והוא כל פעם מתעניין אצלי מה אני עושה בשביל חסידות זאת, ומה אני עושה בשביל זה, ומי עוד עזרת, ומה עוד עשית, וזה לא זאת. אז... ואני אומר לו, הוא כל כך שמח, שאני יכול לגלות לכם, הוא היה אפילו בחוץ לארץ. אז הוא טלפן לי, וחשב, הוא אומר לי, לפני שנסעתי דיברתי איתך על החצר הזו וזו.
אפשר לדעת אולי במי המדובר?
כן, אמרתי לו, אני עכשיו יושב עם היהודי הזה בדיוק, ומצא אותי, אני עכשיו יושב, אני
אבל עדיין לא הבנו את התשובה. זאת אומרת, אתה טוען תזה שאני רק יבין, שנציג של חסידות דואג רק לחסידות שלו, אבל גם דואג לחסידויות אחרות.
לא, זה אמרתי.
מה הנמשל של הסיפור של אהרונוביץ?
בדיוק הנמשל של הסיפור הזה, שהנציג זה לא חשוב אם הוא חסיד ויז'נץ או חסיד גור.
אז למה יש לכל חסידות נציג?
זה לא סוד שכולם...
אז לא קיבלנו תשובה, אבל למה כל חסידות צריכה נציג?
רק מה אתה רוצה?
למה מוזס, אני יודע שאתה גם מקורב לחסידות בלז, למשל. אתה לא יכול להיות גם נציג של בלז ולתת מקום למישהו שאולי לא מיוצא?
אני ברוך השם חביב אצל כל גדולי ישראל, ואני מבקר אצל גדולי ישראל, אני לא במצלתיים, ולא, אני לא
למי עושה, אתה מתכוון?
אני לא עושה בצלצלי שומע, ולא בצלצלי שרוע.
למי אתה מתכוון?
אני לא מספר לאן שאני הולך, לאן שאני בא, אבל אני, כל אחד, אז לא, מה אני רוצה לומר בזה? ותאמין לי, אני עזרתי לכל מיני חצרות, והם כולם מרוצים, אף אחד לא בא ואומר, תשמע, אתה... כולם יודעים שעזרתי לכולם, ברושם אני עוזר גם כן.
תשובה לא קיבלנו, אבל הבנו שאתם עוזרים לכולם. לא הבנתי עד עכשיו למה החסידות...
מה זה חשוב, בלאן, לאיזה שורש אתה? זה מאוד חשוב, אחד שקשור לרבא שהוא מנחה אותו ומדריך אותו. הרבא שלי הוא רבא כלל ישראל רבא. כל המנהיגים שאמרתם
מקודם... אין רבא שהוא לא כזה.
לא אגב. שמעתי מקודם מאחד מהנציגים שלנו, הם כולם באמת... תיקח את הרבלית מרד פורש וגפני, כולם, אתה לא צריך אפילו, יכול להיות גם הצד יליטאים, כל החברים, כולם, כל אחד בדרכו עוזר למען הציבור, על זה אין לציבור טענות. אני עוד לא שמעתי שמישהו יש טענה, פניתי ולא נעזרתי, משתדלים ועובדים ועושים. אני אומר לך, ויש פרשיות סבוכות ביותר, לא רק שמעת לך על צבא, אלא על עזרה בכל מיני מוסדות, כי הציבור שלנו מרגיש שהוא נענק ונענח כשהוא צריך לעבור לכל המשרדים
היום
האלה.
היום בבוקר התפרסם בשם חבר הכנסת פורוש שאין לו בעיה לפריימריז באגודת ישראל או בשלומי אמוני בשלומי אמונים. מה אתה אומר על הרעיון של פריימריז
שהוא עושה פריימריז?
כן, מה אתה אומר על הרעיון של פריימריז בכלל שיהיה ביהדות התורה? רעיון שכזה.
גדולי ישראל, מועצת גדולי התורה, הם המחליטים, זה הפריימריז שלנו, ומה שהרבי יגיד זה שיהיה, כל אחד יודע טוב מאוד שלפני 7 שנים, שהרבי מינה אותי, אז אני לא הייתי המועמד שרצתי לפריימריז ולכל הדברים האלה, הייתי בעולם אחר לגמרי.
הרב פורש, לפי דעתך, שגם פה בכלל שהוא מזכיר את המושג של פריימריז?
אז אתה תשאל אותו, ממש אני לא יודע מה הוא אמר, אתה אומר לי את זה עכשיו, אני לא עקבתי, לא שמעתי אחרי זה, אבל אני לא מתחמק, תשאל אותו.
הוא יכול לצאת בהצהרות בלי תיאום עם יושב ראש הסיעה, כאילו?
בהחלט שכן, יש לי הפתעה בשבילך, כן.
חשבתי שם השמעתי יותר.
בוא רק נביר שהרב פורש דיבר על סיעת שלומי אמונים ספציפית.
לא, אבל עצם הרעיון.
ספציפית, כי אין כאן חצר אחת, כי יש כאן שורה של חצרות, אז הוא אומר את מה שהוא אומר בהקשר הזה.
אני רוצה לומר, ממש, הציבור לא יודע איזה סבל עברנו בשנתיים האלה. אין לכם מושג. אין לכם מושג מה שעברנו.
זה נורא משעשע, אנשים סובלים.
כל המוסדות.
ובכל אופן רוצים להמשיך באותה עבודה. אני יודע שמישהו לא מבסוט בעבודה שלו, מנסה לחפש ג'וב אחר.
אני אפילו אם אני רוצה, אפילו אם אני רוצה, אני זה לא אני. אני שליח. אתה צריך להיות חוסית כמו בן יומי שיבין ששליחה של אדם כמו איזה זה ממש ככה אצל רבא וחוסית זה עולם אחר.
אנחנו נמצאים פה לקראת סיום.
כן,
נניח שאתה יושב ראש מטה הסברה של אגודת ישראל.
כן.
אנחנו עכשיו יוצאים בקריאה לציבור. מה המסר?
המסר הוא, אנחנו הפסדנו וסבלנו שנתיים רק בגלל שלא העצימו את כוחנו, רק בגלל הסיבה הזאת, רק בגלל שהפסדנו קולות, ורק בגלל האדישות הזאת. אבל אני מקווה שבשנתיים האלה כל אחד ירגיש את זה, בקצבאות הילדים, ובצהרונים, ובשכר לימוד, ובטון, במה לא, ובגזירות רוחניות שאין מה לדבר. ואל תשכח את חוק הגיוס שעומד עוד נגדנו ומולנו.
למרות שיש הסדרים עם חוק הגיוס שזה בסדר.
למרות, אבל אל תשכח...
כי אני יודע שהיה... איזה הסדר עם הצבא שאפשר לבוא מהר, או שאתה לא שבע רצון מההסדר הזה כל כך הרבה?
אבל אל תשכח שבעוד 3 שנים נגמר כל הסיפורים של ההסדרים האלה. יש חוק.
אתה שבע רצון היום איך שהצבא מטפל באלה שמגיעים?
החוק יחול ב-2017, וזה לא יעזור שום דבר. הוויכוח הוא האם אני צריך עכשיו לעזור לבנות את מסילת הברזל שעליה יובילו את כל תלמידי הישיבות ב-2017 כפי שהם רוצים, ואם לא אז יהיו רק 1,800 עילויים ולא יקבלו תקציבים.
אבל אז אתה לא נהיה לשאלה שלי, אבל זה בסדר גמור.
אני רוצה להסביר.
חסיד דישליץ היום מגיע למשקת יוסלו, אני רוצה להבין רק את זה.
אני רוצה להסביר.
ואני רוצה לשאול.
אני רוצה להגיע לזה, זו השאלה. האם צריכים, וכאן אני מגיע לך, הרב הכריז יותר מפעם אחת, לא להתייצב. וההסבר הוא, אני לא בונה... אני לא בונה את המסילת הברזל שתוביל את הבחורים בעוד 3 שנים. זו הגישה של הרב.
אז למעשה היום כל בחור בביזנס נחשב כעריק שלו?
יש איזה 70 בחורים שלא התייצבו. כך אמרו לי יאיריב. בכל אופן, יש אמור שלא התייצבו. אבל הרב סייע כמה וכמה פעמים... שזה כפוף להחלטת מועצת גדולי התורה. ההחלטה עוד לא יצאה, מחכים, אבל בינתיים לא מתייצבים.
למרות שאצל מועצת גדולי התורה של הציבור הליטאי, ההחלטה היא...
החלט שכן להתייצב.
כן, להתייצב.
בסדר גמור, אבל אתה יודע שיהיו דיבורים והתכנסו ונפגשו, ועדיין הדבר עוד לא בשל כמו שצריך.
הרב עוז, אם אנחנו נשאים, יהדות התורה נשארת ב7 מנדטים, זה יהיה כישלון?
בוא אני אגיד לך, אני לא יכול לומר לך את זה ככישלון. זה יהיה כישלון שלמרות שהציבור יודע מה שעברו, וכל אחד מרגיש את זה, שאנחנו נשאר רק ב7 מנדטים, כאשר בנק הקומות
שלנו... למרות שמקום שמיני זה נציג של גור, אז אולי לא צריך כל כך להתאמץ, לא, לא קשור.
תאמין לי, אני לא יודע מה שאתה אומר, אני יודע אם זה נציג
של
גור, נציג שמיני זה...
נציג שמיני של דגל
התורה. זה שייך של דגל התורה.
סליחה.
וזה ממש, כולם אהובים, כולם רואים. הם עושים את העבודה הנפלאה, כל אחד בתחומו, אני אומר לך.
ובנימה אופטימית זו, כמאמר הקלישאה, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו מודים לך מאוד.
אני מבקש, זו תעמולת הבחירות הראשונה שלי כאן.
כן.
מבקש שכל אחד ואחד ישפיע ויסביע, ורק להוציא את העיתונים מלפני שנה, ולפני שנה, לראות מה שעברנו.
לראות מה שעברנו.
תוציאו את התקשורת.
בקיצור, מזל שהיינו באופוזיציה.
לא מזל שהיינו באופוזיציה. אני לא אגיד לך מזל. המזל יהיה שבעזרת השם זה תהיה ירידה לשם עלייה.
אמן ואמן. הרב מנחם אליעזר מוזס, שבוע שסיעת עדות התורה, תודה רבה לך שבאת לאולפנינו. תודה הרב יוסף שווינגר.
ערב טוב.
ערב טוב וברך לכל המאזינים, בעזרת השם נעשה ונצליח.
תודה תודה. אנחנו נפרדים מכם ונודים לעושים במלאכה, לעורכת אסתי פלד, לטכניקה מנדי אור. אנחנו יוצאים, התוכנית יוצאת לפגרה בת שבוע לרגל חג החנוכה, ומיד לאחר החג אנחנו ניפגש כאן שוב. כל טוב.
את שידורי קול חי ניתן לקלוט בירושלים בתדר 92.8 FM ובשאר אזורי הקליטה בתדרים 93 ו-92.8 FM.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי. קול חי.
קול חי תמיד איתי.